מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים לפרק 95 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אהלן אורי.
אהלן שי.
מה שלומך?
שורדים.
שורדים, עוד יום. בוא, לפני שנתחיל, אני טיפה, בוא נתאפס רגע על המספרים. אז ככה, בחודש מרץ בלבד, איפה אנחנו עומדים? S&P מינוס 19%, דאו ג'ונס 22%, נאסדק רק 15%. נמשיך, הפאונד צלל ב-10% מול הדולר. היורו כמעט ללא שינוי, היין בכלל ללא שינוי. שאר העולם, אוסטרליה ירדה ביותר מ-30%, ברזיל 45%, הבורסה שמה מחקה. קנדה 32, סין 11, צרפת 30, גרמניה 30. זה ככה בכללי, הנפט כמובן הכי דרמטי, 50 לדעתי כבר יותר, כי בדקתי את זה פשוט אתמול ב-8 בערב ולא ב-10. זהו, אלו המספרים. בוא נעשה רגע קאט, איפה אנחנו עומדים, מה... בוא נשאל דבר כזה, יש לשווקים עדיין לאן לרדת?
זה תמיד נכון. תמיד יש לשווקים עדיין לאן לרדת. השאלה היא לא שאלה אם יש להם לאן לרדת, אלא אני חושב שיש פה שתי שאלות. אחד, מה יכול לשנות את הכיוון? ושנית, למה הם יורדים כל כך חזק? ויותר מזה, למה תנודתיות היא כל כך חזקה? אנחנו רואים תנודתיות בשבועות האחרונים, בעיקר בשבועיים האחרונים, שלא נראתה עשרות שנים. זאת אומרת, יום שבו השוק לא יורד או עולה ב5%, כבר לא היה תקופה די ארוכה. וזה מצב מיוחד. זה נובע לאו דווקא מניסיון לתמחר, כמה מיתון יהיה, אם יהיה עמוק, לא יהיה עמוק, זה נובע בעיקר מזה שפשוט אין נזילות בשווקים. ונסביר מה זה אומר, כשיש...
רגע, לפני זה רק תסביר, מה שאתה אומר בעצם, שאנחנו מעדיפים שיהיה היום יום עם, נגיד, ירידות של 0.5% במדדים, מאשר עליות חדות של 5%, ויום למחרת עוד ירידות של 5%.
אנחנו מעדיפים, כן, מעדיפים שזה יהיה... מה זאת אומרת מעדיפים? בעיניים של שוק ההון, התנודתיות הזו היא פחות טובה מסיבה מאוד פשוטה. זה מונע ממך, מקשה עליך מאוד לקבל, לייצר הערכות כלכליות למה שווי החברות. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו לבוא ולהניח איזשהו שווי על חברה מסוימת, מסתכל על ההכנסות שלה, שמת הנחות שלך לגבי עוצמת המיתון וכמה זה ישפיע על ההכנסות, על הרווחים, אבל כל יום השוק זז לך ב5% למעלה ולמטה, קשה מאוד לנסות ולתמחר מה, מתי אני קונה את המניות, מתי לא. זה מצב מאוד מוזר, הוא מאוד מקשה גם בסופו של דבר, בגלל שזו הבעיה של מחסור בנזילות, מקשה לך להיכנס או לצאת מהשוק בצורה סדירה. ו... אני חושב שזה מצב שאנחנו רואים את הבנקים המרכזיים מנסים לעזור לו, ודרך אגב, זה לא רק שוק המניות, זה גם שוקי האג"ח, שזה עוד יותר בעייתי, זאת אומרת, הנכסים שנחשבים הנכסים הסולידיים, גם הם נעים בתנודתיות מאוד מאוד גבוהה, התנודתיות הזו מאוד מקשה על המשקיעים, וזה בסוף שאלה של כמה נזילות הבנקים המרכזיים ייתנו לשוק, והבעיה של הנזילות היא בעיה מהותית. כי יש פדיונות אדירים בכל העולם, מקרנות נאמנות, מקרנות, מה שנקרא, קרנות צה"ל, ETF'ים, ואת מדדים שעוקבים, קרנות שעוקבות אחרי מדדים, וברגע שיש פדיונות כאלה, אז אין ברירה, וצריך מנהלי השקעות באופן פסיבי נאלצים למכור נכסים, גם אם המחיר שלהם כבר נמוך מדי ביחס להערכה כלכלית כזו או אחרת. אז נוצר מצבים שגם אם היית עושה הערכה כלכלית, ואומר, החברה הזאת שווה, נאמר, $100, המניה הזו אמורה להיות שווה $100, תחת ההנחות ששמתי, זה לא רלוונטי, היא יכולה לרדת ל-90, וגם אם אתה חושב שהיא שווה 100, אתה עדיין נאלץ למכור אותה, כי הלקוחות שלך, אלה שמחזיקים את הקרנות, רוצים מזומן. ואת הבהלה הזו למזומן, הופכת את השוק למאוד לא נזיל, הופכת את השוק לזה שבעצם אין היום כאילו התייחסות למה זה נכס סולידי או לא סולידי.
כי שום דבר לא סולידי.
הנכס היחיד שסולידי זה המטבע, המזומן. וזה יוצר מחסור במזומן בשווקים, והמחסור במזומן גורם לכל הפניקה.
אבל איך המטבע סולידי, אם גם אני כל יום רואה שהשקל יורד ב-2.5% מול הדולר, או מתחזק ב-2.5%?
אז פה זה בעיה מקומית. אבל בסוף, אתה צודק, הנכס הסולידי היחיד הוא הדולר כרגע.
כן.
הדולר זה, כולם מחפשים דולרים, יש ממש מחסור בדולרים. מי שעובד בשווקים מרגיש את זה, בישראל יש מחסור בדולרים. לכן בנק ישראל בא ואמר, אני מתחיל בעצם למכור חלק מהרזרבות מתח שלי. אחרי שהוא אגר כל כך הרבה רזרבות, בנק ישראל הודיע שהוא יתחיל בעצם להזרים דולרים לשוק דרך הרזרבות שהוא אגר, כדי לספק את הנזילות הזו. אם מישהו צריך היום דולרים, אם זה גוף שמייבא מזון, או רוצה לקנות מסכות בסין ולהביא אותם לארץ, אין לו דולרים, ממש אין בשוק דולרים. ולכן בנק ישראל מתערב פה, ועושה מהלך שלא ציפית שהוא יעשה. כל הזמן אמרנו, בנק ישראל קונה דולרים, קונה דולרים, קונה דולרים, ופתאום מתחיל בעצם למכור דולרים, רק כי יש בעיית נזילות, לא מסיבות כלכליות.
אבל ויש לו הרבה, הוא יכול...
יש לו מספיק להרבה הרבה הרבה זמן.
אוקיי. אז טוב, דיברנו פה על השוק של הדולר ככה בקצרה, בוא עוד לפני שנדבר על המהלכים של הממשלות שבאמת בימים האחרונים התערבו בצורה משמעותית, ונחשוב על מה יהיה בעקבות ההתערבות הזאת, בוא נדבר רגע על הנפט. מה קורה שם בשוק הזה? אנחנו מדברים על נפט שהוא כבר ב-20 ומשהו דולר. עד כמה מטורף הדבר הזה?
מחיר שלא ראינו עשרות שנים, אם אני לא טועה.
כן.
תראה, זה מטורף, כי בסוף זה מחיר שלכולם ברור שהוא נמוך מדי. עכשיו, איך הגענו לזה? היה לנו פה שני מהלכים. המהלך הראשון, שלושה אפילו. המהלך הראשון היה העצירה של הכלכלה הסינית, שסינית צרכנית נפט אדירה, דצמבר, ינואר, העולם עדיין רגוע, אבל בסין, ברור לכולם שמפעלים הפסיקו לעבוד, ירידה בביקוש. ירידה בביקוש, בום, המחיר יורד. הצד השני, על זה נוסף, גידול בהצע, שהיה את הריב הזה בין רוסיה לסעודיה, ושתיהן שברו את הכלים ואמרו, אנחנו לא מצמצמים את הכפי ייצור שלנו, להפך, אנחנו אפילו מגדילים אותם, אז על הירידה בביקוש מסין, נוסף גידול בהצע מהכיוון של רוסיה וסעודיה ומדינות אופק, ובום, המחיר נלחץ עוד יותר כלפי מטה, ועל זה עכשיו פתאום מתחילים להפנים את המשמעויות של מיתון גלובלי גם במערב. אין תעופה, זה משמעויות אדירות לשוק הנפט, אין מפעלים לא עובדים, וזה הולך להישאר ככה כנראה הרבה זמן.
וגם אתה לא נוסע ברכב, אתה בבידוד, אתה בבית.
בדיוק. אז על המהלך הראשון והמהלך השני, נוסף מהלך עם משמעויות אדירות, אם כל העולם עכשיו תקוע בבית לחודש, זה ירידה חדה בביקוש לנפט, אחרי התוספת של ההיצע ממדינות אופק, וזה מושך לנו את הנפט לרמות כאלו. אני כן חושב, תראה, בסופו של דבר, בגלל ששוק הנפט, על אף שהוא מאוד תנודתי, והוא מאוד ספקולטיבי בטווחים קצרים, כי הנפט נסחר בחוזים עתידיים, שהוא יכול להיות מאוד תנודתי על סמך אמירה כזו או אחרת של סעודיה או של ארצות הברית. אבל בסוף שוק הנפט, נפט זו סחורה, ובסוף מה שמשפיע עליו זה באמת ביקוש והיצע. במחיר הזה של 20 דולר, אני חושב שהרוב המוחלט, אם לא כל יצרניות הנפט האמריקאיות, מפסידות כסף. ואז אנחנו נראה לאט לאט סגירה של עוד ועוד יצרניות אמריקאיות, ואז יהיה קיטון בהיצע כתוצאה מהמחיר הנמוך, וכשההיצע יקטן, אז לאט לאט המחיר יתקרב וינסה לחזור למצב של שיווי משקל. זה, אתה יודע, זה יכול לקרות מחר, בעוד שבוע או בעוד חודשיים. שוק הנפט בארצות הברית, בניגוד למדינות אופק, זה שוק שהוא חופשי. חברות נקלות לקשיים, מגיעות למצב שהן לא סולבנטיות, לא מסוגלות לממן את עצמם, פשוט סוגרות את הייצור. זה תהליך שצריך לקחת לו קצת זמן, אבל אנחנו נגיע לשם, ואז המחיר לאט לאט יחזור לעלות לאיזשהו שיווי משקל, שאף אחד לא יודע בדיוק איפה הוא, כי הוא מאוד תלוי גם במה יעשו עדיין סעודיה ורוסיה וכל היצרניות האחרות.
אוקיי, אז ממשלות. ושמדברים על הממשלות כמובן הכי גדולה, והמהלך הכי משמעותי היה של ארצות הברית, טראמפ כבר קיבל על זה את האישורים, הוא לא בדיוק יודעים מה תהיה התוכנית, אבל הוא יוצא במהלך של טריליון דולר בעצם לעזור לכלכלה האמריקאית.
כן, זה השלב הבא, אני חושב בכל העולם, עוד לא ראינו, ראינו תוכניות קטנות בינתיים, גם בצד של ארצות הברית, גם בצד של אירופה, אבל השלב הבא זה תוכניות ענק מצד הממשלות, שהתמקדו אני חושב בשני דברים. דבר אחד, וטראמפ מדבר על זה הרבה, זה תמיכה באזרחים, ובעיקר במובטלים. אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה גם בישראל, שיש מן הסתם מהלכים אדירים של פיתורים בכל המשק, ויש מעבר לפיתורים גם מהלכים שלא היו, זאת אומרת, זה שונה ממשברים רגילים, הנושא הזה של החלטים. בגלל שהתפיסה היא שזה משבר שהוא בהגדרה מוגבל בזמן, מתישהו הווירוס יעבור, אז במקום לפטר, מוציאים הרבה עובדים לחלטים, והחלטים האלו בעצם מאפשרים לעובדים להמשיך לקבל כרגע דמי אבטלה, ופה הממשלות יצטרכו, ואני חושב שאנחנו נראה התערבות בארצות הברית מדברים על זה, טראמפ דיבר, לתת לאנשים או לשלוח ממש צ'קים הביתה, או לכולם $1,000 פעמיים, כל חודש $1,000 לחודשיים הקרובים, או רק לכאלו שנרשמים בלשכת האבטלה, לשלם להם חלק מהשכר, חלק יותר משמעותי חוץ מהדמי אבטלה הרגילים, אולי דמי אבטלה מוגדלים ל-100% שכר ולא 75%, כל מדינה והחוקים שלה. אז זה חלק אחד, לתמוך בעצם באזרחים, כי אחרת מה שקורה, צריך להבין את זה, גם אם הקורונה בעוד חודשיים שלושה עוברת, אבל חודשיים שלושה אנשים ישבו בבית, ההתאוששות מהמיתון הזה, ומיתון יש לנו, זה ברור, המשק לא עובד, ההתאוששות תהיה מאוד קשה, כי מי שלא עבד חודשיים שלושה, גם אם כולם כביכול חוזרים לעבודה, והם לא, כי ברור לנו שיהיו חברות שיפשטו רגל, אז לא כולם יחזרו לעבודה, אבל גם אם כולם יחזרו לעבודה, הם לא קיבלו שכר חודשיים שלושה, מה שאומר שכל תוואי ההוצאות שלהם קדימה, יורד מדרגה. כולם מעתקים את החגורה. תכננתי לקנות אוטו, אני לא קונה את הרכב, אני מחכה עוד חצי שנה. אז ההתאוששות מהמיתון במצב כזה, היא לא מאוד מהירה, היא לא מה שקוראים הכלכלנים V,
כן.
אלא היא הרבה יותר U.
או L.
זה אני אומר, גם אם תהיה התאוששות, L זה גם אנחנו לא נתאושש, אבל גם אם תהיה התאוששות, היא תהיה איטית, כי עדיין הצרכנים, בעצם מה שהם יעשו, הם יחליקו את התצרוכת העתידית שלהם על פני טווח, על פני טווח זמן יותר ארוך, כי בכל זאת חודשיים שלושה הם לא עבדו, גם קיבלו דמי אבטלה, זה קטן. אז זה דבר ראשון שהממשלות יצטרכו לעשות, לנסות עד כמה שאפשר להפוך את ה-U ל-V על ידי זה שמונעים מהצרכנים לדחות צריכה בעתיד, על ידי זה שהם בעצם מפצים אותם על אובדן ימי העבודה. עד כמה שאפשר, ברור לנו שזה לא אפשרי.
כן, בצורה... כי מן הסתם אם אתה מקבל משכורת מלאה ואתה יושב בבית, אתה אולי תשמור את הכסף, אתה לא תצרוך אותו כמו שצרכת.
נכון, זה... נכון. וגם אני לא חושב שאפשר לתת בסוף לכולם משכורת מלאה. בסוף יש פה העתה וחברות מפטרות עובדים. זה חלק, זה גם תקדים מטורף.
כן.
פשוט שכל פעם שיש מיתון, אז פשוט הממשלה תשלם את השכר של כולם.
כן.
צריך לתת הכלכלה לעשות את שלה.
אבל רגע, תסביר לי, מאיפה הוא פתאום שולף? מה, הוא שולף צ'ק של טריליון דולר? מאיפה הכסף פתאום?
אז נגיע לזה עוד שנייה, רק את החלק השני, לא הזכרנו, את החלק השני הוא לעזור לסקטור העסקי.
כן.
פה גם יש המון סימני שאלה, איך ומה, אבל ברור לנו שיש חברות ענק שנמצאות בקשיים, אני חושב שהממשל של טראמפ ינסה לעזור לסקטורים שלמים, סקטור התעופה, הוא חייב לעזור לבואינג, אין פה שאלה בכלל. סקטור האנרגיה, אם נראה יותר ויותר חברות אנרגיה פושטות רגל, נראה תוכנית של הצלה של סקטור האנרגיה, שזה יכול להיות בכל מיני שיטות, או ממש לקנות את המניות, כמו שעשו ב-2008 לחברות הרכב, הממשל ממש השתלט על חלק מחברות הרכב, מזרין להם כסף, או לתת להם כל מיני הלוואות מיוחדות וכן הלאה, אני חושב שזה יהיה החלק השני. עכשיו, מאיפה הכסף?
רגע, שנייה, למה אתה אומר שחייבים לעצור, לעזור? בעצם, בוא, אני אהיה הצד של השטן במרכאות, תן להם לקרוס. הרוויחו מספיק, צברו הרבה כסף במהלך השנים, אז חברת ביפי לא תתאושש, בסדר, אחרי זה, או חברת בוינג, תקום חברה אחרת.
אתה יודע שיש בחירות בנובמבר?
כן.
אוקיי.
ויש להם הרבה בוחרים.
אתה יודע כמה עובדים יש לבואינג?
כן.
אי אפשר לתת לבואינג לקרוס. עזוב את הצד המוסרי. פשוט לא משהו שזה too big to fall, חברה שהיא too big to fall, כמו שהיה אז בסקטור הרכב. צריך לזכור גם היבטים, דרך אגב, אסטרטגיים. בואינג זה חברה אסטרטגית לממשל האמריקאי, אין פה שאלה בכלל. זה קשור לצבא, זה קשור למלחמה, בואינג מול איירבאס, כאילו, במובן של ממי כל העולם קונה מטוסים, אלה שתי החברות הגדולות, ממי סין קונה מטוסים. אני מזכיר לך את מלחמת הסחר, היא עדיין פה. ארצות הברית צריכה למכור לסינים דברים, אחרת גם טראמפ מפסיד את מלחמת הסחר. אז כרגע לא מדברים על זה, אבל זה יגיע לפני הבחירות.
כן.
אז אי אפשר לתת לבואינג לקרוס. אז יצטרכו לעזור להם וידפיסו כסף. אז השאלה היא מה זה באמת ידפיסו כסף. תראה, ממשלה באופן עקרוני יכולה לקחת, לתת כסף על ידי זה שהיא מנפיקה חוב. זה, יש לממשלה, יש הוצאות ויש הכנסות, כמו לכל אחד מאיתנו. בניגוד לנו, ממשלה יכולה להתנהל בגירעון הרבה זמן, והגירעון יכול לגדול על ידי זה שהיא בעצם מנפיקה חוב. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אני רוצה עכשיו לקנות המון דברים, אני לא אלך לחנות ויגיד לה, בחור בחנות, תרשום לי שאני חייב לך, כי הוא לא יסכים. לממשלה מסכימים, והממשלה יכולה בעצם ללכת לשוק ההון, להנפיק אגרות חוב ממשלתיות, שזה בעצם לקחת כסף משוק ההון, ולהגיד לשוק, אני אחזיר לכם את הכסף במועד מאוחר יותר, וככה מממנים את הגירעון. עכשיו, גירעון, כמו שיש בארצות הברית כיום, סביב ה-4%, זה משהו שכביכול קל לממן. אם וכאשר יעשו עוד ועוד תוכניות, הגירעונות יגדלו בכל העולם. אני מאמין שאנחנו נראה ברוב המדינות גירעונות שמתקרבים לאזור של 10% תוצר. גירעון רגיל, נורמלי, זה בין 2-3% תוצר. בישראל אנחנו באזור של 4% תוצר. אם וכאשר אנחנו ממשיכים עם הבעיה הזו של הקורונה עוד 2-3 חודשים, אנחנו נראה את הגירעונות הולכים לכיוון של 10% תוצר. למה אני אומר את זה? חישוב פשוט. מדברים על כל הפיתורים במשק, נדבר על ישראל וההוצאה לחלט. ואנחנו רואים בעיתונות המספרים. רק כדי שנבין במה מדובר. מדברים על מאות אלפי אנשים שבאים ללשכת התעסוקה. בישראל יש כ-3.8 מיליון שכירים. אם אני לוקח בחשבון הנחת בסיס, שאני חושב שהיא לא אופטימית, היא גם לא פסימית. היא הנחה שנראית סך הכל סבירה. 10% מהשכירים הולכים לבקש דמי אבטלה, זאת אומרת, פחות או יותר 400 אלף איש, שזה המספרים שגם אני רואה היום בתקשורת, פחות או יותר, שזה התרחיש הסביר, התרחיש הפסימי מדבר על 700 אלף, התרחיש האופטימי מדבר על 250 אלף, 400 אלף איש, עלייה, זאת אומרת, 10% מהשכירים מבקשים דמי אבטלה, זה עלות, אם לוקחים את השכר הממוצע במשק, 75% ממנו, שזה מה שאתה מקבל בדמי אבטלה, העלות היא כ-3 מיליארד שקלים
בחודש.
כל חודש.
כן.
3 חודשים זה 10 מיליארד שקלים, זה אחוז תוצר. רק הדבר הזה. אז כבר מ-4% גירעון, עלית ל-5% גירעון. תוסיף את הירידה בהכנסות. אין מיסים. לא רק שאתה דוחה חלק מהמיסים, אלא יש פגיעה בפעילות הכלכלית. אז אנשים שמפוטרים לא קושלים את מס הכנסה. כשלא קונים אין מע"מ, כשהחברות מפסידות כסף אין מס חברות, יש לך ירידה משמעותית בהכנסות, וזה גם לא התוכנית היחידה, זאת אומרת, לא רק דמי אבטלה, יהיו פה עוד ועוד תוכניות, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית. אני חושב שאני אלך לגירעון של 8-9% תוצר, זה תרחיש מאוד מאוד סביר.
רגע, יש אלטרנטיבה? זאת אומרת, אפשר להימנע מזה?
אפשר לא לעשות כלום, ולתת למשק לקרוס למשבר שאנחנו יודעים איך נכנסים ולא יודעים איך יוצאים ממנו.
שזו יכולה להיות אפשרות קיימת, זאת אומרת, לא, אף אחד לא מדבר על זה אולי, אבל אתה יודע.
על פניו, זו תמיד אפשרות. לא לעשות, תראה, בסוף, הכלכלה ריינה במחזוריות. השאלה היא רק איך המחזור נראה. המטרה של מקבלי החלטות, בדרך כלל, היא להחליק את המחזור. לא לתת לדברים לקרוס ואז לקוות שזה יתאפס חזרה, או שאתה בשפל, כמו שהיה בשנות ה-30 בארצות הברית, שהיה מיתון, ופשוט לא עשו הרבה דברים, והמיתון הזה נמשך עד מלחמת העולם השנייה, או שאנחנו מנסים להחליק. כשיש האטה בפעילות הכלכלית, צריכים לבוא מקבלי החלטות ולתמוך. כשיש האצה בשנים טובות, המטרה היא דווקא להתחיל לקצץ. זאת אומרת, לא לקצץ הגירעון, אלא לעלות מיסים, להוריד תקציבים, כדי בעצם לחסוך כסף לימים הקשים. אז את זה בדרך כלל לא עושים.
כן, אבל אני אגיד לך מדוע המשבר הזה הוא שונה, משום שהקורונה, תסכים איתי, לא תישאר איתנו לנצח, וברגע שהיא תיעלם, הכלכלה, איך שלא נסובב את זה, תפרח ותצמח. זאת אומרת שההתאוששות תגיע.
ההתאוששות תגיע, אבל כשאתה נותן להרבה חברות לקרוס ולפשוט רגל, ואנשים מובטלים לתקופה מסוימת, אלא אם כן זה סתם שבועיים, שבועיים וחצי, ברגע שזה הפך לתקופה של כמה חודשים, אם יש לך מאות אלפי אנשים שיושבים בבית לתקופה של כמה חודשים ולא מקבלים שכר, הכלכלה יהיה לה מאוד קשה להתאושש. זה לא דבר שכאילו פתאום, אופ, מקימים חברה והכל חוזר לעבוד. וזה אומר ירידה בביקוש הגלובלי, זאת אומרת, זה לא רק בישראל, צריך לזכור שזה מיתון עולמי. אז גם היצואנים, הצרכנים שלהם בארצות הברית, באירופה, לא צורכים. ואם לא יעשו את הפעולות האלו, אז בקלות עובר באמת, זה בטח לא יביא, והיו יכול להפוך באמת להיות אל. וזה הפחד. עכשיו, צריך להגיד, זו העבודה של מקבלי, של ממשלה ובנק מרכזי, להחליק מחזורי עסקים. של זה הם פה. כדי בתקופות טובות טיפה לקרר, ובתקופות רעות לחמם. זה בדיוק העבודה שלהם. והשאלה היא עד כמה אפשר לעשות את זה. אז בעבר, אם היינו אומרים גירעון של 9-10%, זה היה קטסטרופה. למה קטסטרופה? דרך אגב, לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל תחילת שנות ה-2000, במשבר של ה-.com פלוס אינטיפאדה, היה מאוד קשה לתמרץ, וראינו מה קרה בגלל התמרוצים שעשו, ובגלל ההיחלשות של המטבע, ובגלל שהייתה אינפלציה, אז אתה ראית את הריביות פה קופצות לרמות מאוד גבוהות, אזורים של 10-12%. אז אנחנו לא שם, והסיבה היא שאין אינפלציה. וזה אולי הנקודת אור של המשבר הזה. הבנקים המרכזיים היום בכל העולם, וראינו בשבוע האחרון תוכניות, גם של בנק ישראל, וגם של ה-ECB, וגם של הפד, שמזרימים עוד ועוד 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 כסף לשוק, כשהכסף הזה בסוף קונה את החוב של הממשלות. ואז בעצם הממשלות יכולות לממן את עצמם, ולבנקים מרכזיים אין פחד לעשות את ההזרמות האלה, להדפיס את הכסף, כי הם לא רואים אינפלציה. הדבר האחרון שמדאיג אותם היום זה אינפלציה. בעבר, בנקים מרכזיים היו מאוד מפחדים לעשות צעדים כמו שנעשים היום, כי זה עלול לייצר אינפלציה מאוד מהירה. היום אין את הפחד הזה, ולכן הם מרגישים בנוח להמשיך ולהדפיס יותר ויותר מזומן, לקנות את החוב הממשלתי, ובעצם זה לאפשר לממשלות לעשות את כל התוכניות הגרנדיוזיות האלה, בלי שיהיה לזה השלכות בעולם הפיננסי, שזה תמיד הפחד.
אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו לראות, בואו רק זה, ישראל עדיין לא הציגה תוכנית כזאת רצינית על השולחן, הממשלה. היה לפני, אני חושב, משהו כמו שבוע, שאמרו, ונתניהו אמן ואמר ש10 מיליארד דולר הוא מתכנן לסייע, אבל אין תוכנית ספציפית.
יש קרן סיוע לעצמאים, שהקרן בעצם היא קרן של הלוואות. הלוואות בריבית של פריים פלוס 1.5%, אם אני לא טועה, שאם מישהו עצמאי צריך, הלוואות גישור כאלה, לשלושה חודשים, לחצי שנה, כדי לשרוד את המשבר הזה. יש, הודיעו על איזושהי עוד תוכנית סיוע לעצמאים, דחו ארנונה, אמרו שאולי יבטלו בכלל ארנונה לכמה חודשים, דחו מע"מ לאפריל, אלה תוכניות בינתיים, ודמי אבטלה הקלו על התנאים של קבלת דמי אבטלה, כדי שבאמת אלה שיוצאים לחל"ת ומובטלים ומפוטרים יוכלו לקבל מהר דמי אבטלה, זה מה שהיה לנו בינתיים, לא יותר מזה, לא היו תוכניות סיוע במובן של, ניקח את 2008, למשל, זה היה את קרנות המנוף, שבעצם באה הממשלה ואמרה, אני מקימה קרנות, כדי שחברות שמתקשות לממן את עצמן בשוק ההון, יוכלו לממן את עצמן דרך הקרנות. כאלה דברים עוד לא ראינו, גם עוד לא ראינו באמת כמו תוכניות סיוע ספציפיות לענפים, אל על וכן הלאה. אני מאמין שאנחנו נראה. אני מאמין שככל שזה נמשך, ההשפעות הכלכליות יהיו יותר ויותר ברורות, וזה יקרה. אני מאמין שאנחנו גם נראה את בנק ישראל מתערב לא רק בשוק האג"ח הממשלתיות, מה שהוא עושה היום, קונה אג"ח ממשלתיות, כמו שהסברנו קודם.
והוא גם חושב להתחיל לרכוש אג"ח של חברות.
בדיוק, אז אני מאמין שזה יקרה, תוך כמה שבועות אנחנו שמה, הבנק המרכזי באירופה כבר עושה את זה, הפד הודיע השבוע שהוא מתחיל לעשות את זה בצורה מאוד מסוימת, הוא קונה מה שנקרא ניירות ערך מסחרים. ניירות ערך מסחרים זה סוג של אג"ח קונצרני, אבל לטווחים מאוד קצרים, חודש, שלושה חודשים. זאת אומרת, זה סוג של הלוואה קצרה שניתנת לפירמות, אז הפד הודיע אתמול שהוא מתחיל לקנות ניירות ערך מסחרים, שזה בעצם כמו לממן את פירמות במשק, ושלא ייקלו לקשיים תזרימיים, ואני מאמין שאנחנו נראה גם את בנק ישראל עושה את זה. כמו תמיד, בישראל הדברים יותר מסובכים. א', אין לנו ממשלה אמיתית, זאת אומרת, אנחנו עדיין בממשלת מעבר, אז כל ההחלטות כאלה הן החלטות שאולי יותר קשה לקבל אותן. וב', השוק הקונצרני בארץ, בטח ברמה התקשורתית, הוא בעייתי בעיניים של בנק ישראל. אני כבר רואה את הכותרות של בנק ישראל עוזר לתשובה, מונע, עוזר לתשובה לא לפשוט רגל וכן כן. הלאה.
זה יכול לקרות גם אותו דבר עם אלאל. אתה דיברת על בוין קודם, זה יכול לקרות על אלאל.
כן, נכון. אבל אותם, אלאל זה, מה לעשות? חברה אסטרטגית למשק הישראלי. ואם אנחנו מגיעים למצב שאלאל על סף פשיטת רגל, אני מאמין שהממשלה תיכנס ותעזור. מה יהיו התנאים, איך זה יקרה, האם הממשלה תשתלט על אלאל? יש פה המון שאלות, אבל אי אפשר, אני חושב שזה נכון, בסוף אי אפשר פשוט לתת לאלאל לפשוט רגל. הרי אתה מבין שאם זה קורה, אז מה שאתה אמרת קודם, ביום שהקורונה עוברת חוזרים לפעילות רגילה, זה לא המצב.
כן.
אין טיסות. כן. זה לא שהיה כל כך קל פתאום להקים חברת תעופה, זה לא דבר שאתה עושה בקלות. ולכן זה סיפור שהממשלות לא תהיה להם ברירה. ככל שזה נמשך וככל גם צריך לזכור שמי ש מחליט פה על מידת הפגיעה בפעילות הכלכלית, אלא הממשלות עצמן. בוא ניקח את זה לרמה הרבה יותר בסיסית. אם באה הממשלה, אני בעל של מכון כושר, באה יום אחד הממשלה ואמרה לי, חמוד, אתה לא פותח את המכון כושר שלך. זאת אומרת, יש פה החלטה ממשלתית שפוגעת לי מיידית בהכנסות, ואתם אומרים לי שזה עכשיו יימשך 3 חודשים, אתם סגרתם לי את זה, מישהו צריך לפצות את הפירמות, בסוף זו החלטה ממשלתית הייתה לסגור. זה לא פגיעה כי אנשים החליטו שהם לא רוצים לבוא לאימון. זה נכון שלעצמו, גם לפני ההחלטה, אנשים יצאו פחות למסעדות, אבל זה לא שהממשלה הודיעה למסעדות שהיא לא יכולות לעבוד. אבל ברגע שהממשלה באה ואמרה, אתם, בהגדרה, אני מכריזה חוק ונעקוף אותו גם, אסור לכם לפתוח את בית העסק שלכם, צריך להיות פה איזשהו פיצוי. זה החלטה שלכם. ויהיה, אני מאמין שיהיה, ועוד פעם, קל היום יותר, במובן מסוים, לעשות את זה, בגלל שאין אינפלציה, ולכן גם כל ההחלטות האלה יגובו ברכישות אגרות חוב על ידי בנק ישראל, והם יאפשרו לממשלה לממן את הסיפור הזה, והם ייכנסו גם, כמו שאמרנו, לשוק הקונצרני, זה עניין של, ממש עניין של זמן.
אוקיי, עד כאן החלק הזה. אני, יש לי משהו לסוף.
תן,
כן, יש לי. תראה, יש לי סיפור נחמד. כפי שאתה יודע, בתי המלון בארץ ריקים. אני לא יודע אם בצפון, כרגע גם אפשר להניח שגם בצפון, אבל בעיקר בתל אביב יש המון בתי מלון וחדרי רוח ו-Airbnb. אני דיברתי השבוע עם מישהו שהיה לו עסק של Airbnb לחדרים, ועבר זמן כמובן עכשיו, וכל החדרים שלו ריקים. ואין לו מה לעשות, אין לו את מלון דן הגדול, אבל יש לו משהו, כמה עשרות חדרים בתל אביב. ואתמול דיברתי איתו, והוא אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין, אני fully booked לשבועיים הקרובים. אמרתי לו, מה? מה קרה? מצאו תרופה? מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, הפכתי את כל החדרים שלי לחדרים של מתבודדים.
יפה.
כן, ו
תראו אותם לשבועיים בעצם.
תיירות המתבודדים פורחת. לא, הוא אומר לי, תשמע, לא הכל ורוד, אני מקבל 30% ממה שקיבלתי על כל חדר רגיל, אבל וואלה, נתגלגל, נעביר עוד חודש ועוד חודשיים ככה, אולי אם צריך, ואולי העסק לא יקרוס.
כן, השוק עושה את שלו. דרך אגב, אתה רואה את זה במסעדות, עם הקטע הזה שטייקאווי מותר, פשוט הוציאו את כל השולחנות וכולם אוכלים בעמידה.
כן.
מדהים. כן, השוק, החברות ממשיכות לעשות מה שהן יכולות, ונקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר.
כן, תשמרו על בריאות ונשתמע. תודה.